שלום, אני נמרוד רשף, אני עוסק בכמה תחומים באומנות. בשנה, שנתיים האחרונות עסקתי יותר ויותר באהבה הראשונה שלי, שזה סיפורי קומיקס. העבודה האחרונה שלי נקראת עוזי אגדה אורבנית, ותוך כדי עבודת מחקר שערכה כחצי שנה, שנה, נתעוררו בי שאלות. השאלה הראשונה שלי היא לגבי מטאטרון. מטאטרון, על פי מה שקראתי מעט, הוא במידה מסוימת שם מפורש, אולי אפילו מפורש מדי.
אמת שאנחנו מדברים על קבלה ובאמת נתקעים בכל מיני שמות האלו, אז נראה שזה משהו מאוד מסתורי וגם מפחיד, וגם זה כוחות הטבע הגדולים שפועלים כאן אחרי הקלעים. ובאמת זה, למי שנכנס אז מתברר לו שזה לא כך. אנחנו מדברים בעצם על המציאות שאנחנו חיים גם בו עכשיו, וכוחות האלה פועלים עלינו. באמת אפשר להגיע למצב שאנחנו נראה אותם, נרגיש אותם, נתחבר אליהם. אז אין משהו מיוחד בשמות הללו, זה פשוט כוחות הטבע, רק טבע הנסתר מאיתנו. ומקובלים, כדי לרשום בסך הכל כוחות ופעולות, כמו כוח המשיכה, כמו כוח אלקטרומגנטי, כוחות שפועלים, זה שאנחנו לומדים בפיזיקה שלנו, בכימיה, בביולוגיה, בכל מדעי הטבע. כך חוכמת הקבלה היא בעצם חוכמה על טבע עליון. אמנם שנסתר מאיתנו, אבל כשמקובל, החוקר נכנס לזה, הוא מגלה את הכוחות האלו ועובד איתם, הוא נמצא בעולם שלהם. מה שכן מיוחד בזה, שאפשר להשתמש בהם. האדם שמתקשר אליהם מפני שפיתח בעצמו חוש הנוסף, חוש השישי, ומגלה אותם, הוא לא רואה בהם משהו מיוחד. מה שנראה לאנשים מכל הסיפורים האלו, לא הייתה ברירה למקובלים אלא ללביש את התופעות, מה שהם חוו בכל הסיפורים, כי אי אפשר אחרת להעביר את זה. בהרגשה אין מילים. המילים אחר כך מוצאים אנשים כדי למסור את ההרגשה שלהם. ולכן הגימטריות האלה, השמות, הם בסך הכל נוסחאות שבהם הם מעבירים את הידע שלהם. אז אמנם ש... בהסבר שלי אני כאילו מוריד את כל המיסטיקה וכל כאילו התעניינות ומשהו מיוחד שחושבים שיש בחוכמת הקבלה, אבל בהחלט זה לא דברים שהם כאילו פועלים ככוחות האור וכוחות החושך אחרי הקלעים, זה פשוט כוחות הטבע.
הגיבור שלי בסיפור גם כן נמצא בצומת דרכים, כמו כל אדם.
מה הוא רוצה?
הוא רוצה שלווה.
אישית, פשוטה.
הוא רוצה שלווה. זאת אומרת, הוא כי...
מתוך מה? מתוך הסבל
מתוך הסבל היומיומי.
מה גיבור ישראלי טיפוסי שנתקע באיזה מבוך, כן?
כן.
בחוסר עונים, מהבעיות הקשות, פנימיות בעצם, כן? כן? חיצוניות אנחנו לא מדברים, כן? הוא צריך לפתור איזושהי בעיה, בעיית חיים, כאילו, כן?
כן.
למה חי, בשביל מה, ואיך הלאה להמשיך בחיים, הוא יודע לשרוט רק עם נשק.
כן.
אבל פתאום הוא מגלה, לפי מה שאני כאן תופס, כן. פתאום הוא מגלה שהפתרונות הרגילים שלימדו אותו, הם כבר לא פועלים.
בדיוק.
אז מה עושים? אז גואל מלפני אלפי שנה מגיע אליו, והוא חושב שיגלה משהו בטבע שיעזור לו,
שיעזור לו להגיע לשלווה, ממש, כן? שיגיע לשלווה עצמית. עכשיו, יש כאן הרבה סמלים.
אתה חושב שבצורה כזאת אפשר לגלות?
מי יודע.
אני כל הזמן מתפעל למה אנשים לא שואלים מה ההפך. זאת אומרת, איך, לא איך לברוח מהבעיות. כי בזה אנחנו רואים, זה אינסטינקט טבעי. כמו ש... חיות בורחות, נגיד איזושהי שריפה ביער,
נכון. כן?
כולם בורחים. אבל בזה אנחנו לא פותרים בעיה. זה אינסטינקט טבעי שלנו, כן, אבל הוא לא מביא אותנו אף פעם להצלחה. למה לא לשאול על הסיבה? למה יש לנו את השריפות האלו? זאת הבעיה, אני חושב, הראשונה, שאיך נסובב את השכל שלנו, מוח, לא להתמודד נגד הבעיה, אלא אולי ללכת יחד עם הבעיה לגילוי השורש שלה. נגד הזרם דווקא, לא לברוח ממנה, אלא ללכת, כן, אני הולך לקראת הבעיה, בוא נראה מה נמצא במקורה, מאיפה היא, ויכול להיות שאני אגלה שם דווקא הפתרון. וזה לא פשוט. חוכמת הקבלה דווקא היא מעמידה את האדם לכיוון ההוא, ההפוך, מהרגל.
הבלתי צפוי.
כן, ולכן כנגד כל מה שיש בדתות ובאמונות, כולם הם איזשהו מין בריכה או כיסוי על המצב הנוכחי. חוכמת הקבלה אומרת הפוך, לא, לך נגד הזרם ותתחיל לבדוק מאיפה הוא בא, למה החיים הם קשים, מה סיבתם, האם זה באמת קשה, ואם הסיבה היא בכלל יכול להיות ממשהו אחר. זאת אומרת, הסיבה שהם קשים יכולה להיות דווקא סיבה טובה ולא רעה. האדם מלכתחילה הוא פועל מתוך אינסטינקט שרע לי, אני רוצה לברוח, אני לא רוצה רק שזה יקרה. אם אנחנו היינו יכולים לשאול בכיוון הפנימי יותר, שיש כוחות הטבע שאנחנו נמצאים בהם ופועלים מתוך מה שהם פועלים עלינו, ואין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לברוח. זה נראה לאדם שממקום אחד הוא בורח לשני, שלישי, אבל המציאות וההיסטוריה, כל מה שעברנו, היא אומרת לנו שלצערנו אין כדור הארץ אחר, ו לברוח אין לאן, ומהגורל. ולכן עכשיו דווקא מתעניינים בקבלה, ואני חושב שאנשים כבר מסוגלים להבין את העיקרון שנגד הטבע ללכת בכיוון הזה, זה דווקא לגלות את השורש החיים, ואפשר שם להיכנס למקום ולשנות את הגורל. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, מחפשים את הכוחות האלו, כביכול, כן, מתת וכל הסודות האלה כביכול, שקבלה איכשהו מציגה אותם שישנם שם, אבל לא מסבירה אותם. אליהם צריכים להגיע.
לאורך הסיפורים, זה חמישה פרקים, מופיע רמז. חתול. חתול נחשב בתרבויות רבות כחיה מיסטית. אם אתה יכול קצת
אין דברים האלה ברוחניות בעולם העליון. שם יש רק כוחות. אז קודם כל אין דמויות. מה שנראה לאדם בעולם הרוחני, זה הוא רואה, זאת אומרת, בראייה הפנימית שלו, כוחות שמפעילים אותו ומפעילים את הכל המציאות. קודם כל רואה שהכל תלוי רק בו, ואין כוחות חיצוניים. הכל תלוי באדם. גם אין העולם, הכל נמצא בתוך האדם. מה שאנחנו עכשיו מדמיינים זה הכל תוצאה מתכונות מחושים שלנו. שאם חושים היו אחרים, אז היינו מרגישים עולם סביבנו בצורה אחרת. יוצא מכך שהחיפוש הוא צריך להיות בתוך האדם ולא בכל מיני צורות חיצוניות, כוחות חיצוניים, איזושהי עזרה חיצונית. האנשים בזבזו לזה כל כך הרבה זמן, והם לא מצאו שום דבר. אני גם כן יכול להצביע על כל ההתקדמות המדעית. כמה שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו יותר ויותר כביכול פונים לאדם עצמו. אנחנו חושבים שעכשיו האדם הוא משפיע על העולם, שכוחות מה שנמצאים מחוץ לנו הם כוחות שאנחנו מפעילים. כמו באקולוגיה, כמו במדעי חברה, בכל דבר. לכן החתול המסכן הזה הוא לא יותר מכל היתר החיות. ומה שמצרים פתאום חשבו עליו, ובכלל על השמש, על כל הכוחות, אין בכל מה שאנחנו יכולים למצוא חוץ מהאדם יותר מכוח הטבע שמופעל רק מתוך האדם. וחוכמת הקבלה היא לא מסתם נקראת שורש של כל המדעים וחוכמות, כי היא ממש מפעילה את האדם בצורה מאוד מאוד פשוט למציאות. אל תדמיין שום דבר. כל הדמיונות האלה, כמו שהם הביאו כל האנושות מטעות לטעות, גם אותך איתו, וזה כבר לא שייך לזמן שלנו. אין לנו זמן, אנחנו חייבים למצוא את הפתרון, כמו שהגיבור שלך אומר, שבאמת הוא כבר לא מסוגל יותר, כבר כמה אפשר לשרוד בחיים האלו. ומנוחה היא בלמצוא תוכנה שהטבע פועל עלינו, ובדיוק לפי התוכנה הזאת להעמיד את עצמו ללכת. זאת אומרת, אין ניסים ואין גולם או בטמן, או יש עוד שם חוץ מבטמן,
יש כמה וכמה,
יש הרבה כאלו, כן, שהמציאו אותם כביכול שהם יבואו ויעשו במקומנו את המלאכה הזאת, לתקן את עצמנו ודרכנו את כל העולם. אין, אנחנו לא נמצא. אנחנו צריכים לגלות את הכוחות האלה בפנים, ורק בצורה כזאת למצוא מקום שלווה.
כבוד הרב, אתה מבין אבל שישנו רצון לגואל. ישנו רצון
גואל, משיח, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה הכל בפנים, בתוך האדם. אם אנחנו נרצה להתגבר על הבעיות, הם כולם בעיות מתוך הטבע שלנו, אז אנחנו נגלה את הכוח הזה מבפנים, שהוא יהיה המשיח.
האדם מוגבל, מוגבל
בשום דבר. זה מה שחומת הקבלה מגלה. היא מגלה שהאדם יכול לגלות בו. האדם הוא הנבחר מכל היצורים. הוא הכי גדול, הוא הכי חזק, הכי חכם, הוא קולט בתוכו ואוסף בתוכו כל ההיסטוריה, ולא רק שעברנו, אלא גם כן העתידה, כל העתיד, והוא יכול להיות מעל כוחות הטבע. זה פשוט שאנחנו רואים את הדומם, צומח, חי, לפנינו, ופתאום אנחנו רואים אותם באיום, שהוריקנים, צונאמי וכן הלאה. זה כוחות הרבה יותר פחותים וחלשים לעומת מה שאנחנו, כי אנחנו המדבר. הבעיה היא שאנחנו לא מצאנו בתוכנו את השורש לכוחות שלנו. רק תתאר באמת לפי הפירמידה, איפה אנחנו נמצאים לעומת כל הטבע. אז אם אדם הוא החכם, אז למה יש לו מצד אחד חוכמה, מצד שני חולשה?
פרדוקס קיומי.
לא, זה פרדוקס כן, מפני שאם היינו יודעים ומוכנים להשתמש נכון בכל כוחות הטבע, היינו מגלים אותם. ואם היינו מגלים אותם, היינו משנים את החיים. גם שלווה, גם נצחיות, שלמות, מה שתרצה. יש לפניך, רק אתה צריך להיות בכוח שלך בצורה רציונלית, בצורה נכונה, באהבה, בהבנה, בגישה טובה, להתייחס לכל הכוחות הטבע, ואתה תגלה אותם בצורה שתוכל לנהל את הכל במציאות. להיות במקום הבורא.
אני מאמין שזה קיים.
כן?
בוא נחזור רגע כן לעולם החי. לזבוב יש אשכול עיניים. הוא רואה בצורה שאנחנו לעולם לא נהיה מסוגלים לראות.
ללמוד מדומם צומח וחי, זה צריכים, ודאי. כי גם כן חכמי הקבלה אומרים שאדם לפני שנכנס לחוכמת הקבלה חייב ללמוד שבע חוכמות העולם, כדי שיהיה לו איזשהו בסיס להיכנס לחוכמת הקבלה, כי היא מצד אחד כשורש לכל החוכמות האלה מלמעלה למטה, ומצד שני לגשת אליה ממטה למעלה, זאת אומרת מהעולם הזה לעולם הרוחני. אז אדם צריך להיות בכל זאת קשור לחוכמות ולדעת איך הטבע פועל. אבל אין בטבע דוגמה בשבילנו, בסביבה שלנו, לדרגת המדבר, לכוח האדם, למוח האדם, למה שאנחנו צריכים לגלות כדי לשלוט על עצמנו, כדי לא להרוס את העולם, לא להרוס את החברה האנושית. זה לא נוכל ללמוד מהחיות, כי כל דבר שאתה רוצה להגיע אליו הוא דורש ממך עלייה לדרגה עוד יותר עליונה. לכן אומרת חוכמת קבלה, אם אתה רוצה להיות אדם מעל החי, כי אנחנו בעצם בדרגת החי נמצאים בעולם הזה ומופעלים על פי האינסטינקטים, לא יותר. אז אם אתה רוצה להיות המדבר, אתה חייב להתעלות. זאת אומרת, אפילו להיות בדרגת האדם בעולם הזה, חייבים אנחנו לרכוש ידע וכוח רוחני. שדרגת האדם זה כבר לא שייכת למישור בעולם הזה. וכאן השאלה, האם הטבע, האם החיים שלנו, שאנחנו עכשיו מרגישים את עצמנו כל יום, וכך גלובלי, כל האנושות, מרגישים את עצמנו מאוד קטנים, מומללים, ממש לא מסוגלים להתמודד עם הכלום. ראית מה שקורה באמריקה שם, כן? Okay. עם ההוריקן הזה.
מקסיקו.
כן, שהם פשוט יושבים ומחכים ואין מה לעשות, לא לברוח. זה הכל. האם אנחנו באמת, אני רוצה כאן לחזור לאותה שאלה שהתחלתי עם זה, האם אנחנו לא צריכים לפנות לטבע בצורה אחרת, לגלות האם יש קשר בין מה שאנחנו פועלים למה שקורה לנו מצד הטבע? שמכל התגובות האלה בדרגת הדומם וצומח וחי ומדבר, זאת אומרת בכל הרמות שאדם פועל בחברה האנושית, באקולוגיה, במשבר משפחה, בסמים, בכל הדברים שאנחנו מחפשים במקום שלווה, אבל אנחנו בשביל זה צריכים לנהל את הטבע.
אז השאלה שלי היא, האם גישה פטליסטית, או גישה שבה יש לנו אפשרות להשפיע
יש אפשרות. אני, זה, זה
האם,
מה
האם, שבא... האם הסופה הייתה מגיעה למקסיקו, גם אם הם לא היו, זאת אומרת, האם...
לא, 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 זה, זה חשבון, האמת, הרבה יותר כולל, אבל גישה היא פטליסטית, זה מה שקורה היום בכל העולם. שאני רואה איך מתנהגים המדינות, לא רוצים לחשוב על העתיד, כאילו חיים מתוך מה שחיים. ורואים כביכול שזה מתגלגל למצבים הלא טובים, אבל אין מה לעשות. כאילו אותה אינרציה, אותה מגמה לברוח באיזושהי צורה מהבעיות הקשות, היא עדיין גוברת. וכאן, לכן, חוכמת הקבלה שמתגלה היום, כתוב גם כן כבר בספר הזוהר, לפני 2000 שנה על זה, שהיא צריכה להתגלות בזמן שהעולם יתחיל להרגיש שהוא עבוד, ושאין לו שום פתרון בעצמו, ואז הוא יפנה לחומת הקבלה ושם יגלה את הפתרונות. הפתרונות הם ההפוכים. זה לגמרי לא לכיוון הבריחה.
אז מה אתה מציע לגיבור שלי, על מנת שהוא יוכל למצוא שלווה?
הוא כאילו מחפש, נכון, שיש איזשהו כוח על טבעי שיעזור לו. אבל זה לא חתולים ולא דמויות, אלא זה כוח על טבעי שנמצא בו. האדם ממילא אדמה לבורא. זאת אומרת שיש בתוך האדם כל הכוחות האלו. הוא חייב למצוא אותם.
ישנו איזשהו רגע, מצב האין זמן,
כן.
שבו שינוי עומד להתרחש. תראה לי איך אני יכול להמחיז את זה, כי הרי אני, אומרים העולם נוצר בדיבור, אבל אני איש של ציורים ושל סיפורים.
כל פעם שאני צריך להמציא איזושהי כריכה לספר שלי, אצלי זה אותה בעיה. איך נגיד
ממצים את זה לרעיון.
כן, נגיד מסע לעולם העליון. עכשיו אני מוציא ספר. איך היית יכול לתאר את הכריכה? אם אני לא רוצה סתם לעשות את הצבעונית. נו.
מעין משהו פירמידה עם קלפי מעלה.
ציור גשמי שמרמז על איזושהי פעולה פנימית של האדם.
כן. משהו אבל עם הרבה תנועה. כך, אתה יודע, אנחנו פועלים על פי תפיסת, כל אחד על פי תפיסתו האישית.
עכשיו אתה בעצם מספר איך המקובלים כתבו על הרגשות, על הוויות הפנימיות שלהם, באיזה צורה הם בעצם כתבו על זה וביטו על זה. אי אפשר היה לכתוב אחרת, כמו שעל הגולם ועל הסיפורים האלה של נבואיה וכל הסיפור. איך משה רבנו כתב? כל הספר תורה, הנביאים איך כתבו? נו, רגליים מברזל, זה מידיים מנחושת וכן הלאה, מאיפה, לא היה להם שום אפשרות, אלא לקחת מילים מהעולם הזה, ולתאר אותם כשורשים רוחניים בעולם הרוחני. זה כמו שאתה אומר, קח את זה בתור פירמידה, סולם, אני לקחתי את זה בתור מטוס. ילד קטן, כי זה אדם שרוצה לגלות את העולם, הוא כמו ילד, יש לו אותו כוח ההתחדשות, שיושב במטוס, ומטוס ממריא כאילו לשמיים, כחולים, יפים, נכון. לקראת שמש.
תנועה כלפי מעלה.
לא, זהו, זה בעצם... אז יש לך המון אפשרויות לעשות את זה. רק צריכים בכל זאת להביא את זה בצורה כזאת, שאדם לא יגשם את הציורים. שיראה שיש בהם בעצם תהליך הפנימי, שיזדהה עם ה... גיבור בהרגשה הפנימית שלו, מה שהוא מבצע. תגיד לי, אני רואה בקומיקסים גם ציורים ובכל זאת מילים.
כן.
מתי משתמשים בזה ובזה? מחוסר ברירה? מחולשת היד כאילו לבצע?
אתה יודע, זה למעשה, כבוד הרב, זה רגע של הקפאה, זה נקודה בזמן. עצרנו תנועה בנקודה מסוימת והוספנו לזה טקסט כתוב.
אתה רוצה לעצור את האדם ברגע הזאת ושיתרכז באותו המצב של ה...
בדיוק, באותה נקודה, על מנת להביא רעיון.
אז כאילו התמונות הם לא נותנים בעצם התנועה, אלא מצב יותר פנימי ש...
בהחלט.
שבגיבור.
זה למעשה זה תהליך שהוא אקטיבי מאוד לקובע.
זה אני צריך להוסיף כביכול.
בדיוק, את החסר. זה כמו המרווחים בין האותיות.
בחומת הקבלה, אני אגלה לך, שאדם מתחיל לקרוא טקסטים, ישנה תופעה מאוד מעניינת. אומנם שאמרתי שאין ניסים, אבל כשמסתכלים על הטקסט, במצבים מיוחדים רואים מילים נוספות. שהם נמצאים בתוך הטקסט, זה פלא. אני אומר לך פשוט איך שזה, אני משתדל לזכור פעם ראשונה שכך זה התגלה. היה בשבילי פלא גדול. אתה רואה אותה שורה, באותם מילים, ויש באותה שורה עוד שניים, שלושה מילים נוספות, שבאמת הטקסט מקבל עומק בפנים שלא היה לו, שלא תיארת. ומילים האלה, אמנם שהם, זה באמת מעניין איך המוח והעין שלנו מכוונת, המילים האלה הם לא עושות את השורה יותר ארוכה, אלא איכשהו הם נמצאים בפנים ו... באותה שורה.
באותה שורה במקום.
כן. ו... הם כמו שאתה אומר, הציורים האלה, שאתה מסתכל על השורה, אתה רואה את הציורים, ושבאים המילים הנוספות האלה, אז ממש אתה נכנס למימד כמו בין הציורים. אני נתקל יום-יום בבעיות איך להעביר את חוכמת הקבלה לאנשים שהם מאוד רחוקים, שלא שמעו ולא ראו ולא אין להם שום רקע. לפעמים זה אנשים תרבויות שונות זרות מאוד מאוד רחוק, נמצאים גם כן בריחוק המקום ומכל הבנה מה שכאן צריכה להיות, אפילו במקצת אולי יותר קרובה. והקושי הוא גדול, הוא גדול, קושי הוא גדול מאוד. להסביר לאדם שהעולם, כל העולם נמצא בפנים, בעצם זה מה שאתה רוצה להגיד בתמונות שלך.
התשובות בתוכנו.
התשובות בתוכנו. אז להסביר שאתה צריך לפתוח את עצמך, שם בפנים יש לך עולם שאתה לא מכיר ולא ראית אותו, ודרך אותם הכוחות שנמצאים בפנים אתה יכול גם כן לתקן את העולם החיצון. זאת אומרת, אתה כבר לא תצטרך לתקן את העולם החיצון. אתה תראה שכל הלחץ החיצון שיש עליך עכשיו מכל העולם ומכולם, הם כדי שאתה דווקא תיכנס פנימה ותפתח את העולם הפנימי שלך, הוא העולם העליון. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמה הפנימית, פנימיות התורה. זאת אומרת, כי היא מדברת על ממש שורש הפנימי, הפנימי שלנו. אז נקווה שבמקום לקחת טוזי, הגיבור ייקח את איזשהו פינצטה ויתחיל לראות שם בפנים איך להשתנות. יש לנו כוחות הרבה יותר גדולים מנשק, ושיכולים לסובב את העולם כמו שהוא כאן מחפש בעצם. כן?
גם האוזי חודר פנימה, רק בצורה מאוד אגרסיבית. כשאני חושב על זה, אתה אמרת, נגיע פנימה ואז נוכל לראות את המילים החבויות שהן קיימות. טוב, אני בתהליך כבוד הרב.
נקווה שאולי פעם נוכל משני הכיוונים, כמו שאתה מצד הציור ואני מצד ההסבר המילולי בעיקר, כן, להגיע למצב שנוכל להצליח לגלות לאדם איפה זה המקום שהוא מגיע לשלווה.
אם יצא השם.
תודה לך.
תודה לך. תודה רבה.
חוויה ושמה קבלה. הספר הפתוח בעקבות הלב. רעיון עם העתיד. הערבות. את סדרת הקבלה וחוכמת החיים מאת המקובל הרב מיכאל לייטמן ניתן להשיג ברשת סטימצקי, צומת ספרים ובחנויות המובחרות.